רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים נעימים, פעם הייתי אומר צהריים משובחים. כן, לא, אתה יודע.
היום חמישי, אז אפשר להגיד
עם שובחים. חמישי שמח, אני יודע, אני מקווה. אני... אבל 48 חטופות, חטופים והמשפחות שלהם, זה לא חמישי שמח. וזה לא צהריים טובים, וזה לא צהריים משובחים. וזה עוד יום מחורבן, סליחה שאני אומר את זה. ככה בפתיחת התוכנית, פשוט זה... אנחנו מחר חוגגים 700 ימים. שה-20 חטופים, חטופו, 20 חטופים חיים לא רואים את המשפחות שלהם, ויש לנו עוד 28 שלא ידעו מה המצבם, ו... אמן, ואנחנו כאן בשגרה שלנו. אז צהריים טובים. סליחה שאני ככה התחלתי עם הדבר הזה. מקוננט, מה המצב?
מעולה אופר, תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף. שמח להיות פה. בכיף, אז ברוך הבא לרדיו סול, עורך דין מקוננט דמלה.
דמלה.
דאבל אל. טוב, עברתי את השם הפרטי בהצלחה, אני חושב.
יש
מקום, אני שמינית אתיופי רק, לא 100%, אז עדיין אני צריך...
תזמין אותי עוד פעם, אני בטוח שתדע.
אין בעיה. אז ברוך הבא לפרלמנט הנדלן, מה העניינים?
בסדר, תודה אופר, תודה שהזמנת אותי.
תתקרב קצת יותר למיקרופון ככה עם הגוף, קצת יותר. אז ברוך הבא, עורך דין לענייני נדלן ומקרקעין, נכון?
נכון, עורך דין לנדלן, בעיקר עסקאות מחר, יד שנייה.
בן כמה אתה, סליחה על השאלה?
בן 35.
35, טוב, הייתי בטוח שקצת יותר ילד. גנים טובים, מה שנקרא. כמה זמן אתה כבר במקצוע?
5 שנים, זה מסתבר. בשנתיים האחרונות אני עצמאי. אז אם קצת טיפה אני חוזר אחורה, אני עוסק בתחום הנדלן, קנייה מחירה של דירות, ובפרויקטים של פינוי בינוי, תמ"א 38. אלה עיקר התחומים בעצם, שני התחומים הללו.
למה, שאלה שתמיד אני אוהב לשאול את העורכי דין שמתעסקים בתחום הנדלן, איך התגלגלת לתחום הנדלן בכלל?
טוב, אני, קודם כל, אני אתחיל טיפה אחורה, עליתי בגיל 11.
זה הרבה אחורה.
הרבה אחורה.
אוקיי.
ומאז שעליתי בעצם ראיתי הרבה קשיים והרבה אתגרים שעולים חדשים חווים מול הרשויות והמדינה, כל מיני הליכים ביוקרטיים מורכבים. ובתור מי שחווה את הדברים הללו, החלטתי בעצם ללכת ללמוד משפטים על מנת לנסות ולשנות ולשמור בעצם על העוולות שנעשות כמה שניתן, אתה יודע,
כלומר, אתה, במילים אחרות, אתה מספר לי, לנו, למאזינים ולצופים, כן, אנחנו גם בפייסבוק אפרופו, שבתור ילד, אתה זכית לראות את ההורים שלך נאבקים בבירוקרטיה הישראלית.
בדיוק.
ובשכנים שלך, ובדודים שלך, ובכל מי שסובב אותך נאבק בבירוקרטיה הישראלית, שהיא מאוד בירוקרטית, על אחת כמה וכלמה עם קשיי שפה של הדור היותר מבוגר ממך.
נכון.
ואמרת, אני רוצה לנסות לשנות את זה, אני רוצה לבוא מתוך המערכת.
בדיוק, להגיע בעצם, אני מאמין שידע הוא כוח. ידע זה כוח, וברגע שיש לך את הידע, אפשר לשנות הרבה דברים. ובאותו יום שהחלטתי ללכת ללמוד משפטים, זה מה שבעצם, הכלים האלה שהבאתי איתי, זה מה שמלווה אותי עד היום, ואני מנסה באמת לשנות הרבה עוולות בתחומים שאני עוסק בהם, והייחודיות שלי בעצם זה שאני דובר גם את השפה, אני דובר אמרית ועברית ביחד, אני בעצם הגשר שמחבר בין האנשים, אם זה לרשויות המדינה, ואם זה לעורכי דין וקולגות שהם עוסקים ללקוחות שלהם, קושי שפתי, אבל זה לא נגמר שם. זה חיבור תרבותי, מנטלי, זה כל כך הרבה דברים שנכנס בתוך זה, וזה לא נגמר בעניין של תרגום. ואני מאמין שברגע שאתה מנצל את הידע הזה, לחבר אנשים וליצור את הגשר הזה, אפשר בעצם לשנות כל כך הרבה דברים.
לפני חודשיים,
כן.
אם אני לא טעה, אני ערכתי כאן עורך דין, עדי אשכנזי. נכון? עדי אשכנזי קוראים לו. אני מקווה שאני זוכר.
יכול להיות.
ולא יש, יש לו חרשות כלשהי. משפחה של כבדי שמיעה. אותו סיפור, בדיוק. למה הוא נהיה עורך דין, וגם לענייני נדלן? כי גם המשפחה שלו חוותה את אותם בעיות. המשפחה שלי לא חוותה את הבעיות האלה, כי כל הבירוקרטים, הם דיברו באותה שפה של המשפחה שלי, הם כבר ישראלים וכו'. אני מקווה מאוד שהדור הבא כבר לא יצטרך להגיד, אוקיי, אבא שלי כבר יסתבך עם בירוקרטיה, כי הדור שלך, שלנו, כבר חיים את הבירוקרטיה, זה ב-DNA שלנו.
נכון, אני מסכים איתך, אופר. יש, כל אחד מאיתנו מגיע קיבוץ גלויות, אפרופו קיבוץ גלויות. כל עולה חדש שמגיע לפה, לוקח זמן עד שהוא מסתגל ומשתלב בארץ. ואני מקווה שהדור הבא, הילדים שלי והלאה, כמובן, האחים כבר אפשר להגיד, הם ידעו להתמודד מול האתגרים הללו. ומה שאני עושה כיום בעצם מול אותם לקוחות דוברי אמהרית ובכלל, אתה יודע, בתחומים שאני עושה, נניח בתחום של פרויקטים של פינוי בינוי, זה לא משנה אם אתה דובר את השפה, התחום הוא יחסית חדש, ואנשים לא באמת מבינים מה התהליך, הם לא יודעים איפה זה מתחיל ומתי זה מסתיים, ובמיוחד שמדובר שהם לא דוברים את השפה, שם צריך לגשר, שם צריך להסביר, שם צריך בעצם לבוא לפרט את הדברים, להסביר להם, ושהדברים יהיו שקופים, בסוף של דבר זה הבית שלהם, זה המחיה
נכון,
שלהם.
נכון. אני אבל רוצה ברשותך לעשות שנייה סוויץ'. אנחנו בדרך כלל פותחים את הפינה עם ריקו, עם משה ריקובר, שיחת טלפון על מצב הנדלן כרגע בהווה, לחבר את ההווה, כי את התוכנית הזאת יכולים גם להזין לה גם בעוד חצי שנה ושנה. לצערי הרב, ריקו לא יכול לעלות בגלל שום תקלה טכנית שיש לנו, אבל אני רוצה ככה שישבנו בחוץ ככה, אמרת לי, בוא, המחירי הנדלן, לא המחירי הנדלן, פרויקטים 25%. ואיך אתה חווה כרגע את השוק?
האמת, ממש על הבוקר ראיתי איזושהי כתבה שיש ירידה של 24% במחירי דירות מקבלן, ולעומת זאת בדירות יד שנייה יש עלייה, שזה כאילו קשה קצת להבין את ה...
לא, דווקא זה נהדר.
כן, והשוק מושפע מהרבה מאוד הליכים, אם זה מהמלחמה, אם זה מבנק ישראל ש... פעם מעלה את הריביות, פעם מוריד את הריביות.
כולם מצפים שהוא יוריד, אבל...
אבל אני מניח שזה מושפע, בעיניי לפחות, מהמלחמה, שלא ממש בהתחלה הזכרנו אותה.
אני אגיד לך משהו שאני, בתור יועץ משכנתאות, שגם בסוף הלקוחות עוברים אצלי, אבל באמת אני רואה עלייה מאוד מאוד גדולה בדירות יד שנייה. עלייה מאוד מאוד גדולה, אנשים מחפשים היום הזדמנויות, הם מבינים שיש אנשים שצריכים למכור את הדירה, כי הם התחייבו לקבלן לפני 3 שנים, ועכשיו הם צריכים כבר למכור את הדירה, אז יש הזדמנויות בנדלן. אנשים אבל לא פריירים, הם לא מורידים את המחירי דירות, המחירים לא ירדו, חייב להגיד לכם, אבל אני אומר את זה כל הזמן, הזיכרון שלנו מאוד מאוד קצר. כי גם לפני שנה, וגם לפני 2 שנים, וגם לפני 3 שנים, ביולי-אוגוסט, אנשים היו בחופש, טסו לחול, לא עשו עסקאות בתשעת הימים לפני 9 באב, ואז הגיע ראש השנה, והתעסקו יותר בהכנות לחג, ובחופש של החג, ותמיד העסקאות האלה יורדות. דרך אגב, זה גם קורה, יש גם את בין הזמנים גם שזה פחות, וזה קורה לפני ראש השנה שלו, קודם ב10 ימי תשובה. תמיד יש, שוכחים את הגלים האלה.
נכון. יש, כמו שאמרת, אופר, התקופה הזאת היא בעצם בין הפגרה לתקופת החגים, ואחרי החגים, אני מניח שאחרי החגים, באמת כמו שאתה אומר, נכון. זה יתאזן, אבל נכון לעכשיו, יש ירידה.
יש ירידה, ברור, אבל סתכל, דבר על זה אנחנו נוסיף את נושא המלחמה והמצב רוח הלאומי. לא יעזור, השנה המצב רוח הלאומי הרבה יותר גרוע לדעתי משנה שעברה, אני כל פעם אומר את זה כאן, אנחנו ראינו את התמונות של אביתר דוד, בנו של אבישי, חבר שלי אבישי, זה משפיע, אנחנו רואים כל היום את ההפגנות נגד המלחמה, כל מה שקורה זה לא, מילואים ניקים שיוצאים, זה לא דבר שמוסיף, ואני אוסיף עוד דבר אחד למשוואה, מחיר למשתכן. 7,400 ומשהו, כמעט 7,500 יחידות אמורות לצאת בהגרלה שהייתה אמורה להיות ב-15 בספטמבר, יום מאוד מבורך, אבל, ולא בגלל שמשלמים שם את המע"מ, אבל דחו את זה בחודש, את ההגרלה הזאת, כי הכניסו פרמטר נוסף, אלמנות ואלמנים גם כן הכניסו שם לפרמטר, הוא קונה
פרמטר. זה משהו חדש בגלל המלחמה, אני מניח.
כן, לא, הכניסו דרך אגב... 50% לטובת מילואימניקים, ומתוך 50% 25% שם לטובת לוחמים גם, ובני מקום, ויש המון המון, אבל עדיין, ויש עסקאות טובות, יש ברעננה כמעט 1,300, לא, 1,400 אפילו יחידות דיור, ובראשון לציון, ובירושלים, ובנתניה, כמויות של יחידות דיור. עכשיו נרשמו, 120, אם אני לא טועה, 1,000 אנשים להגרלה הזאת. זה אומר 120,000 איש, שהם פוטנציאל לרכוש דירה,
כן.
כי זה הסכום כסף, וזה פוטנציאל לא להיכנס למשרד מחירות בנתניה, או ברעננה, או בראשון, או בירושלים, או בבאר יעקב, או באשקלון, או בנוף הגליל, אני לא זוכר אותה יישובים 100%, כן. יש עוד כמה יישובים, ולא לקנות שם דירה, כי הם אומרים, אולי...
אולי אני אזכה.
אני אזכה.
נכון.
אולי אני אזכה, ואז זה עוד יותר עכשיו, אני חשבתי ב-15 בספטמבר, ביום המבורך הזה אנשים השתחרר הלחץ, ואנשים ירוצו לקנות דירות, כי הם לא זכו, כי הם יבינו שמשהו קורה, עכשיו זה נדחה עד אחרי החגים, 15 באוקטובר, אז זה דבר שמשפיע עכשיו.
זה בהחלט משפיע, אופר, אני הזכרת את המיליוניקים, קודם כל, המהלך הזה של מחיר למשתכן, עצם העובדה שמכניסים את המיליוניקים.
דירה בהנחה, סליחה.
דירה בהנחה. חשוב לי, כן, אני מברך את המהלך הזה בתור מיליוניק, יום ראשון אני אמור לחזור למילואים.
שתהיה לי בריא.
ואני רואה הרבה הרבה חברים שחוזרים למילואים, שאחרי שנתיים גם שכבר עשו כמעט שנה וחצי, שנתיים, יש כאלה אפילו שנתיים, ועדיין גם נמצאים, חוזרים עוד פעם, מתגייסים למלחמה שאני רואה שלא מסתיימת. אז גם לזה יש השפעות, אבל המהלך הזה מאוד מבורך, ואני מניח ש...
אבל הוא משפיע על מחירי השוק. עכשיו, אתה יודע, אני מנתח את הדברים האלה, אני גם... חבר באיזשהו פורום שכל הזמן שואלים שם שאלות ואנשים, אבל בסוף הרי, עם כל הכבוד, זכית במחיר, בדירה בהנחה. זכית, יופי, נהדר. אתה עכשיו תחכה שנה וחצי בערך, כי מרבית הפרויקטים אין אפילו הגשות להיתרים. יש רק ועדת...
זה רק על הנייר, כן.
על האימא של הנייר. זה עדיין עוד לא עשו את הנייר, בסדר? הוא עדיין בבית חרושת של נייר. בערך משהו, זה השלב של הפרויקטים האלה.
כן.
ייקח להם איזשהו שנה וחצי, שנתיים, עד שיהיה היתרים או מה שזה לא יהיה. ועוד 3 שנים של בנייה, פחות או יותר, אנחנו מדברים סדר גודל של 5 שנים פלוס, עד שאתה תקבל מפתחות.
נכון.
זה מדדים שאתה צריך להוסיף למחיר, זה ברגע שאתה, אם אין לך את כל העון העצמי או... אתה משתמש במשכנתה, זה גם לשמש, יש לך תקופה מסוימת שאתה משלם גם את המשכנתה וגם שכר דירה, או שאתה גר אצל ההורים, או מה שזה לא יהיה, אבל זה פרויקט. עכשיו, מתוך הדבר הזה, 120 אלף איש.
אופר, זה...
זה בסוף אתה 7,000, זה כלום. שמע, בוא, תן לה הטבה למילואימניקים, אתה רוצה לתת הטבה למילואימניקים? תן להם החזר של המע"מ, של חצי מע"מ במחירת דירה, לא משנה, שיקנו איפה שהם רוצים. תעשה מדורג, תגיד להם, אתם רוצים מילואימניקים, אתם רוצים מילואימניק שיקנה באשקלון נניח, יקבל 50% מהמע"מ של הדירה בחזרה. מילואימניק שיקנה ברעננה, יקבל רק 5% חזרה. אתה יודע, תעשה מדורג. תיתן להם לפתוח את כל השוק. תעשה את הדברים שגם הם יוכלו לזכות. כי בסוף, שמע, יש... עוד פעם, אני חוזר למספר הזה, זה 120 אלף איש.
נכון, גם מתוך זה אופר אפשר להגיד, אני אתן איזושהי דוגמה, ממש שנתקלתי בה בזה, לפני שבוע בערך, זכה גם בהגרלה, זוג שזכה בהגרלה, כמו שאמרת, זה לוקח 5-6 שנים, לפעמים גם יותר, תלוי בזמנים שיש מלחמה, אין פועלים.
קרובת משפחה שלי זכתה, קיבלה עכשיו דירה שהזכייה שלה הייתה ב-2017.
אז זהו, מה שקורה בעצם, אם אני חוזר לסיפור שלי, לאותו מקרה שנתקלתי בו, אותו זוג בעצם נאלץ למכור את הדירה, כי הוא לא יכול לעמוד בעצם בעליות.
כל הריביות
עלו, הכל עלה, והם נאלצו פשוט למכור את הדירה במחיר לא מחיר, על מנת בעצם לא להגיע למצב
כזה. אנשים יוצאים.
לוקחים להם את הבית.
אנשים, קודם כל יכול להיות שלא יצליחו להשלים את העסקה הזאת. היום אנחנו נמצאים ברף ריביות גבוה. תאר לך, אותו בן אדם שלקח, זכה ב-2000, לפני 5-6 שנים, הוא אמר, אוקיי, אני אקח משכנתה גבוהה, 90%, בסדר?
להתבסס על אותם ריביות.
על ריביות נמוכות. היום שהוא בא לקח את המשכנתה, היא התייקרה לו ב-2000 שקלים, נניח, מה שהוא חשב, ב-1500 שקלים ההתייקרות. אולי גם המשכורת שלו קצת ירדה. קצת. לא, החליף מקום עבודה מסיבה כזאת או אחרת. ובואו לא נשכח את המדדים.
או שהוא גייס למילואים, ואז לא מצלו, לא החזירו אותו למקום העבודה, שזה גם,
כן, גם
דברים קורה. שאנחנו נתקלים בהם.
ובואו נוסיף לזה את מדד תשומות הבנייה. אל תשכח, מי שלא לקח בשנתיים האחרונות, משלם מדד על 100% מהמחיר שלו שולם.
נכון.
והמדדים עלו 3.5% בממוצע ב5 שנים האחרונות. מדד תשומות הבנייה, אז תוסיף למחיר עוד 3.5, ריבית, ופתאום צריך להביא עוד 100,000 שקל. אז אני באמת, יש כאלה פרויקטים, אני חייב להגיד לך, הפרויקטים, ברור לי שלעשות עסקה בנתניה, או אתה יודע, ברעננה, ב2 מיליון שקלים, דירת 3.5 חדרים, 4 חדרים, זה עסקה פגז. פגז, כי דירה כזאת על המדף ברעננה, באזור ה3.5-4 מיליון שקל, השווה ערך. אבל בסוף היא תעלה לך, לא 2 מיליון שקל, היא תעלה לך כנראה 2.5 מיליון שקל, עם כל העצמדות וכל הריביות וכל העלויות המימוניות מסביב. זה אחד, צריכים להבין את זה. לא כל אחד שיש לו 100,000 שקל, בוא נקנה דירה ברעננה. סתם חבל שאתם נכנסים להגרלה הזאת. אתם... כי דרך אגב, כשאתה מסתכל, אתה רואה שכולם נרשמו לכל הפרויקטים. ברעננה, נכון לאתמול, היו בערך סביבות 32,000 איש, יש שבעה פרויקטים ברעננה, כולם רשומים ל-32, הרי, אז אתה מבין שהאלף ומשהו יחידות האלה של רעננה, הן מוגרלות מתוך 30, לא 30, כמעט 200 ומשהו אלף איש.
כן.
כי כל אחד יכול להירשם, אז...
בדיוק, הם נרשמים למספר הגרלות ומספר מקומות.
אתה זוכר, בסך הכל במקום. כן. אני מטפל עכשיו בלקוח בקדימה צורן, שכבר יש שם יותר, אבל הוא הגיעו רק עכשיו אליו. כי הוא דירה יחסית יקרה, וכל פעם שהגיעו, מישהו ויתר. לא יכל לעמוד, לא יכל לעמוד, עד שהגיעו אליו, אני מדבר איתך כמעט 4 שנים אחרי שהגרלה, או 5 שנים.
והבנייה עוד 5 שנים?
לא, הוא כרגע בבנייה.
הוא בבנייה.
כן, אבל אתה מבין כמה זמן לקחת שהגיעו אליו. כי המיקום שלו היה, בואו נהיה אחרי שום 1,000 ומשהו בתור.
כן.
והקודמים לא יכלו לעמוד בזה. זה יהיה מאוד מעניין. אני חייב להגיד לך, כאן אנחנו נהיה ממש ערב ראש השנה פה, בתוכנית הבאה. וזה מעניין אותי איך ייראה שוק הנדלן בעוד, אחרי ראש השנה.
אחרי החגים.
אם אנחנו נראה התעוררות, אם אנחנו נראה יזמים, קבלנים שיעשו איזשהו מהלכים, לצערי, אני חושב שמה שמוריד כרגע, זה גם המחיר למשתכן, הוא מוריד משמעותית. אני לא...
גם הריביות גבוהות מאוד.
כן, אבל הריביות, אתה יודע, אני אגיד לך בתור אחד שמלווה המון קבלנים, הדבר הזה שנקרא הלוואת קבלן, נתנה איזשהו פתרון לריביות. היא שמה את זה בהולט, תמשיך קדימה, בוא תשבור את הראש בעוד 2-3 מבחינת הריביות, שנינו יודעים שכנראה הריביות לא יחזרו להיות כמו שהיו בתחילת הקורונה, במהלך הקורונה עד לפני 3-4 שנים, הם ירדו קצת, מחירי הנדלן לא ירדו, יהיה מעניין, אנחנו נחזור...
יהיה מעניין.
שיר קל ונחזור לך.
מול פני השמש בחצים בקרה אל מול פני השערה סידון אדם ראש לא נשבר את צמרתו ירקים עד עשב והנה מול הים כמה ראש ירוק
פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
חזרנו אליכם, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, עורך הדין מקונט, דלמה, מה המצב? אז דיברנו שההתעסקות, קשקשנו הרבה על נדלן קודם, בסדר, תוכנית פרלמנט הנדלן, דבר נדלן, מה נדבר?
נכון.
על גלגול החסה בשטחים, גידול החסה בשטחים, לא. אולי עוד מעט נחזור לדבר על זה, אין לי מושג, אבל... התמחות בהתחדשות עירונית. אבל אתה בא מעולם אחר. אתה בא, כמו שדיברנו מקודם, אתה באת מהשלב של ה... יש דיירים, בואו, שמע, בגלל שזה רדיו, אינטרנטי, אני מרשה לעצמי להגיד מה שאני רוצה. אין כאן מקסימום, שוקי יכעס עליי. בעולם הזה של ההתחדשות העירונית, מרבית הפרויקטים הישנים, זה בנייני רכבות, לא מעט. יש גם את ה... לא מעט בנייני רכבות.
שנות ה-60, שנות
ה-70. בדיוק, ויש שם אוכלוסייה חלשה בדרך כלל, דירות עמידר, אוכלוסייה קשת יום, בוא נאמר. הרבה פעמים אנחנו יכולים, סליחה שאני אומר את זה ככה, לראות גם, בוא ניקח שכונת אזורים בנתניה, שכונה של יוצאי אתיופיה, שפתאום באים ואומרים להם, בואו נחדש לכם את העיר. ואתה סיפרת לי גם מקודם על פרויקט ש...
גם פרויקט אחר בנתניה.
שעשו, חידשו להם את העיר, אבל כל הדירות שהם קיבלו...
היו קלועות.
דירות קלועות. עכשיו אני...
חלונות.
יפה, עכשיו אני אלך את זה ל... לפרויקט בהרצליה, בסדר? סליחה, בנתניה. באותה שכונה, בסדר? עם אנשים ישראלים במקור, נגדיר את זה ככה.
מבינים את התהליך, נגדיר מבין... לזה ככה, כולם ישראלים.
עומדים על שלהם יותר.
כן.
לא... שמע, אני אגיד, אני ליוויתי לא מעט משפחות יוצאי אתיופיה, מקסימים והם נחמדים, והרבה פעמים הם זורמים ולא מתעקשים יותר מדי, כי הם מאמינים בבן אדם וסומכים עליו. ואנחנו רואים את כל הגופים בגלל שהם סומכים עליו, כי בן אדם נראה להם נחמד, הם שוכחים שיש מאחור הגוף שהוא מפלצת, ופתאום הם נדפקים בעולם הזה, וראיתי את זה לא מעט לצערי הרב, בגופים שאני עובד איתם וכו'. אז אני אומר שיכול להיות שכנגד, אם עוד בניין ממול, היה שם ישראלי, אופר, בסדר, אני גר שם, הייתי יודע להתעקש יותר עם היזם, ולקבל דירה כמו שצריך ולא דירה כלואה. אני נותן הרי בסופו של דבר, אני נותן בהתחדשות העירונית, אני נותן את הקרקע. את הזכויות לקרקע לאותו יזם, שהולך לבנות שם מפלצת של 30 קומות. למה אני צריך, למה אני מקבל את הדירה הנחותה?
אופר, אז כמו שאמרת, לרוב, פרויקטים של פינוי בינוי, התחדשות עירונית, זה קורה בבניינים ישנים, שנות ה-60, שנות ה-70, ושם בעצם נמצאים גם אותה אוכלוסייה שאין לה את האמצעים לקחת עכשיו עורך דין פרטי, שיבדוק לה את ההסכם שאותו יזם מציע. למרות שיש מנהלת בכל הרשויות.
דרך אגב, יכול להיות שלפעמים הרבה פעמים אומרים, וואלה, מציעים לי דירה חדשה, אני לוקח.
אתה צודק?
לא, אפילו...
על הנייר, זה נשמע טוב, הכל טוב.
ואתה יודע מה, אותה מנהלת, ואותם אנשי מחירות נחמדים, ואותו יזם, ואותו פרויקטור, בא ואומר, אתה מקבל דירה חדשה, הכל בסדר, אתה לא צריך עורך דין, הכל בסדר, אנחנו דואגים לך, אנחנו זה, ו...
בסוף, כמו שאתה אומר, אתה צודק, ההצעות ממפתות, והמעשה הזה של פרויקטים של פינוי בינוי, הוא מעשה מבורך, המדינה תומכת בזה בשנים האחרונות, יש... מבחינת תקנות, מבחינת חוקים, יש כל מיני דברים באמת שבאו לטובת הדיירים, אותם דיירים. הבעיה שיש יזמים או קבלנים שמנצלים את העניין הזה, את חוסר הידע של אותם אנשים, אומרים על, זאת אומרת, בעל פה הם מציגים את הדברים כמו שזה, בסוף שהם חותמים, מחתימים אותם על משהו אחר. שזה בעצם, על זה נופל וקם העניין של...
ואף אחד לא בודק את המאה עמודים האלה שאתה חותם עליהם, במקרה הטוב, מאה עמודים.
מאה עמודים למי שלא דובר את השפה, גם אם אתה דובר את השפה, ואין לך את הידע המשפטי, על מה אתה צריך להסתכל באמת, על אילו סעיפים באמת צריך להסתכל, אז אין לך מה לעשות עם זה. זאת אומרת, זה לא רק אם אתה דובר את השפה, זאת אומרת, אתה צריך להבין את זה, אתה צריך להבין את התהליך, אתה צריך להבין כמה אתה אמור לקבל. אתה נותן את הבית שלך, מישהו בא עכשיו הורס את הבניין, והולך להרים 30-40 קומות, אתה צריך להבין באיזה קומה אתה מקבל, מה מוסיפים לך, מוסיפים לך חדר, מוסיפים לך חנייה, יש מרפסת, אין מרפסת, יהיה לך חלון שתוכל לפתוח, או באותו כמו אותו מקרה של אותו פרויקט שנתנו להם בעצם דירות כלואות, שאין לך, אתה פותח חלום, אתה רואה בעצם קיר. אז את הדברים האלה בעצם ניתן למנוע בכך שתיקח עורך דין שהוא מתמחה בתחום, אבל לאותם אנשים שהם לא דוברים את השפה, אנחנו פה. אני כדובר השפה אמרית, דובר עברית, אני מגשר בעצם את הפער הזה שנגרם בין אותם דיירים לבין היזמים והרשויות. אני יוצר את הגשר הזה, א', אני בא ומסביר את כל ההליך, כמובן אני עושה גם את הבדיקה, יש יזמים שאני עובד איתם, אני אומר להם מראש, חבר'ה, נכון שאתם פניתם אליי, אתם רוצים שאני אעבוד איתכם, אבל הדברים צריכים להיות שקופים. אני רוצה לדעת מה התמורות שהם מקבלים, אני רוצה לראות שהזכויות שלהם נשמרות על פי דין, רק אחרי שאני בודק את זה, אני נכנס בכלל לתמונה. זאת אומרת, אני משקף את העקרונות שלי, איך אני עובד. וברגע שנכנסתי לשם, אנחנו באים, מסבירים את הדברים באופן שהוא מאוד שקוף, בונים את האמון הבסיסי בין הדיירים לבין אותו יזם שמציע את אותו פרויקט, וזה מונע כל כך הרבה הסתייגויות, ופשוט במקום שאותו פרויקט יתעכב שנה, שנתיים, תוך שנה אפשר לסיים את העניין הזה.
אתה מגיע כנציג הדיירים או נציג היזם?
אז זהו, קודם כל זה תלוי מי פונה אליך. אם אותם דיירים, נציגי הדיירים פונים אליך כמייצג דיירים, אז אתה בכובע של מייצג דיירים. זאת אומרת, אתה רק בכובע שלהם, אתה מייצג אותם מאלף עטף עד שבונים את אותו פרויקט. מה שקורה לרוב, בכובע אחר שאני מגיע, היזם בעצם נתקל בקשיים כאלה ואחרים, כמו שאמרנו, קשיי שפה, אנשים לא סומכים על אותם יזמים, אותם קבלנים, ואותם דיירים בעצם, הם רוצים שמישהו ידבר בשפה שלהם, יסביר להם בשפה שלהם, יראה את ההסכם שמוצע להם, אם זה אטרקטיבי או לא אטרקטיבי, האם מה שהם מבטיחים להם, הם מדברים או מבטיחים להם, זה באמת כתוב. אז אותם יזמים לוקחים אותי בעצם כנותן שירות, כפרילנסר, ואני מגיע, כמו שאמרתי, כמו שציינתי קודם, אני בעצם מציג את העקרונות שלי, איך אני עובד, ובהתאם לזה אני מגיע להיות גשר בין אותם יזמים לבין הדיירים. הדיירים מבינים מה הם מקבלים, היזם בעצם מרוויח את הזמן הזה, במקום ללכת עכשיו לתביעות ודייר סרבן ולבזבז הרבה זמן ועיכוב של אותו פרויקט.
גם הדיירים נדפקים מזה, שאתה יודע, שיש לך דיירים סרבנים בפרויקט, ופתאום הפרויקט הזה, קודם כל יכול להיות שיזם יגיד, אני לא רוצה להיכנס לעסקה הזאת, כי אין לי כוח להתמודד עם דיירים סרבנים, או שיזמים יגידו, או שאותם דיירים יבואו ופתאום יש להם עוד עיכוב, כי יש דיירים סרבנים, וזה הליך שיקח שנתיים.
אתה צודק, לכן אני אומר, אני כדובר השפה האמרית בעברית, הגשר הזה שאני מביא איתי, הייחודיות שאני מביא איתי, זה פותר את הדברים הללו. זאת אומרת, היזם בשביל לקבל אישור ותוכניות, הוא צריך להגיע ל-67% לפחות. אחרי 80% הוא חייב בכלל, אתה יודע, כל אלה שלא חותמים אחרי 80% שחתמו, הם נחשבים דיירים סרבנים, ואין לו אינטרס עכשיו ללכת לבית המשפט ולתבוע. אבל אני שוב חוזר קצת אחורה ואומר, הדברים האלה לרוב נובעים בגלל שאותם יזמים בעצם לא מנגישים את המידע ואת הידע הזה.
חוסר הבנה.
חוסר הבנה אחת. ולא פעם פעמים אני נתקל בכל מיני רשויות שאני יוצר איתם קשר באופן יזום, אני חייב לציין, שאני יוצר איתם קשר, והם בכלל מופתעים שיש עורכי דין שהם דוברי אמרית, ושהם מתמחים בתחומים הללו. אז אני, נכון שאין הרבה, אנחנו, אין הרבה עורכי דין שמתמחים, אבל יש כמה מאיתנו.
אני חייב להגיד לך, אתה יודע מה, זה משהו שבאמת מפריע לי.
כן.
למה אין יותר עורכי דין שמדברים אמהרית? למה אין יותר יועצי משכנתאות? אני ממש, אני מנסה להיזכר, אני לא נדיר.
יש, לא מספיק.
לא מספיק, חייב, בדיוק.
יש, אבל יש לא מספיק, אבל גם בתור עורך דין עכשיו, שמתמחה בתחום הנדל"ן ופרויקטים של פינוי בינוי, אני, כמו שאמרתי לך, אני פונה באופן יזום לרשויות, למנהלות כאלה, מנהלת של אותה עיר, והם מופתעים בכלל שיש אנשים שיכולים לתת תמיד את הידע הזה.
אני רוצה לשאול שאלה, אני מנסה להיות, תסלח לי שאני, במה שונה משפחה אמהרית בפרויקטים האלה. כי בדרך כלל זה בניינים שלמים, שיש שם לא מעט, זה לא דייר אחד אתיופי, אלא זה משפחות בדרך כלל, נכון?
נכון.
ובדרך כלל בכל דירה גם גרה הסבתא, לפי מה שאני זוכר. נכון? זה לא רק אצל הרוסים, הסבתא גרה בסלון. יש איזשהו אופי שונה, מנטליות שונה, שאולי יותר קשה להבין. יש איזשהו DNA שאתה יכול לנסות לשתף אותנו בזה?
כן, אתה צודק, אופר. אני אגיד לך מה, כמו שאמרתי מקודם, העניין של זה לא מסתיים רק בעניין של התרגום. בסוף אתה צריך להבין את המנטליות.
אתה צריך לדעת להיכנס לצלם בדלת.
בדיוק. אתה צריך קודם כל איך להתנהל מול אותם אנשים וליצור את האמון הזה. ואם אין לך את ה... כמובן שצריך להתחיל מהשפה, אבל אם אתה לא מבין את ההבנה התרבותית והמנטלית, זה מאוד קשה. לא פעם פעמיים נתקלתי בפרויקטים של פינוי בינוי, שהיזם זימן אותי לאותם דיירים מבחינתו סרבנים, ושהתחלתי לדבר איתם, הם בכלל לא תרוכו אפילו לשלוח מישהו שידבר איתם, הם אומרים, אנחנו בכלל לא היינו שותפים. לא מההתחלה ולא באמצע, הם רק ברגע שהם נכנסו לקטגוריה של דייר סרבן, הם החליטו בעצם שהם לוקחים מישהו שדובר אמרית. בגלל זה אני גם פונה עכשיו שוב לאותם יזמים, לאותם רשויות, לפנות ולשתף אותם מההתחלה.
כלומר, אתה אומר שלנוחות היזם, הוא בא ואמר, אוקיי, יש לי כאן, בוא נניח, 10 משפחות שלא בא לי להתמודד איתם כרגע, אני אשים אותם אחרונים, ואחרי שיהיה לי 90%, אני אבוא ואגיד למשפחות, אתם דיירים סרבנים שלי, בוא נשבור עכשיו את הראש בדייר הסרבן, כי ברגע שיש לך 90% ו-10, הדייר הסרבן הוא מיוט, ואפשר להתנגח בו, סליחה שאני... ואתה לא מנסה בכלל לדבר איתם, כי יותר קל לך לשים את הבעיה...
יותר קל לך להחתים את אלה שהם משתפים איתך פעולה, ולהשאיר את כל מי שמתנגד או לא מבין.
כי אתה אומר, וואלה, זה יהיה לי כאב ראש עכשיו להתחיל להסביר לכל המשפחות האלה, שגם... ואז אתה יוצר עוד יותר אנטיגוניזם.
בדיוק.
ואז אתה יוצר כי אותם משפחות, גם יש להם חברים, וגם הם, כולם או איפשהו יעברו, חלק מהם יעברו את התהליכים האלה. וברגע שהם שומעים שהיזם הזה לא יתנהל כמו שצריך, אז הם כבר, אסף חששות שלהם בכניסה הרבה יותר גבוה.
בדיוק, אופיר. מה שקורה מהיזמים, כמו שאמרתי מקודם, זה עניין של איך מתחילים את הפרויקט. אם היו מתחילים את הפרויקט והיו משתפים את אותם דיירים, והיו לוקחים אנשי מקצוע שהם דוברים את השפה, ואפשר להסביר להם בעצם את התהליך מההתחלה, גם ההתנגדויות בעצם תוך כדי התקדמות ההליך הפרויקט, בעצם אפשר להזים את כל החשש הזה ולבנות את האמון בעצם בין אותם יזמים לבין הדיירים. מה שקורה, כמו שאמרתי לך, מטעמי נוחות, שמים את הדברים מהצד, בורחים מהבעיות, כמו שאומרים, ואז שאתה נכנס לדייר סרבן, לאותו יזם או לאותו פרויקט, יותר קל לו ללכת לבית משפט, הוא לא משתף פעולה. וזה לא אמור להיות ככה, לצערנו, כן? אני נתקלתי לא פעם פעמיים במקרים כאלה שממש טבעו אותם, וכשאני נכנסתי לתמונה והסברתי לאותם דיירים, הם פשוט היו באלם, אמרו, אנחנו אפילו לא יודעים מי הנציגים. זה ברמה כזאת.
זה מזכיר
לא לי. ידעו אפילו מי הנציגים.
אתה יודע, זה מזכיר כמו את הדוחות שאתה מקבל פתאום מהוצאה לפועל של כביש 6, או של מינר... לא משנה, של גופים כאלה, שאתה לא יודעת שיהיה לך דוח בכלל, ולא יודעת שפנו אליך, ואתה פתאום שזה כבר מגיע לשלב האחרון, אז פתאום הצליחו ליצור איתך קשר.
נכון.
זה משהו בסגנון הזה. מה ההליך שאתה עובר איתם?
קודם כל, כמו שאמרתי, תלוי באיזה כובע אני מגיע.
בוא נלך לכובע דווקא יותר מעניין, כובע היזם. פנה אליך יזם, כן. אמר לך, שמע, ידידי, אני רוצה, יש לי עכשיו פרויקט גדול, שאני רוצה לקדם, לא משנה, בעיר כזאת או אחרת. הוא בא אליך, יכול להיות שאתה בכלל בתור עורך הדין של הפרויקט הזה, או בדרך כלל פחות, הוא אומר לך, יש לי איקס משפחות יוצאי אתיופיה, אני אשמח שתהיה קצת מעורב בדבר הזה, נכון?
נכון. זה מתחיל באמת, כמו שהסברת איזה יפה, זה מתחיל בשיח הזה, ומשם בעצם, כמו שאמרתי לך, אני מכניס את העניין העקרוני שלי, איך אני עובד מול אותם יזמים ומול אותם דיירים.
מה העקרונות שלך?
קודם כל, חשוב לי שאותם אותם דיירים יקבלו את הזכויות שלהם על פי דין. זה חייב להיות על פי דין.
אמר לך כן.
אז זהו, אמר לי כן, אני צריך לראות את המסמכים. זאת אומרת, את ההסכם עצמו לראות פיזית. אנחנו עורכי דין מסתמכים רק במסמכים. מה שלא כתוב, מבחינתי, לא קיים ולא נמצא. אחרי שבדקתי את הדברים האלה, אני בעצם מגיע לרוב, אני פוגש אותם בכנס שעושים או כנס ייחודי או כנס רחב, או ליווי שהוא פרטני מול אותם דיירים, אחד על אחד, שזה מתחיל ממש מהסבר בסיסי. מה מציעים להם? אילו תמורות? מי היזם בכלל? האם הוא יזם טוב? יש לו יכולת כלכלית? אין לו יכולת כלכלית? זה דברים בסיסיים שצריך לבדוק אותם. ובהתאם לזה, להסביר להם את כל ההסכם, אם כדאי להם בכלל להיכנס או לא כדאי להם להיכנס.
אבל אתה מייצג את היזם, אתה תגיד לו שכדאי לו להיכנס מן הסתם.
לא.
סליחה שאני ככה.
אז זהו, זה בדיוק מה שאמרתי. אחד העקרונות שלי
בעצם... לא, אבל אם אתה כבר, אם עברת את המשוכה הזאת, כנראה שאתה תגיד לו, אני בדקתי את ההסכם ואני חושב שההסכם נכון. כי אם בדקת את ההסכם והוא הסכם לא טוב, אתה לא תגיע לשלב שאתה יושב אצל אותה משפחה בבית.
נכון, אבל בסופו של דבר, שאתה נכנס לעומק של הדברים, אתה צריך להבין שאם יש לך לנניח 4 חדרים, ולי יש 3 חדרים, התמורות שאני מקבל הן לא, לא אותן תמורות. ולכן זה כל דייר, באמת, כל מקרה לגופו של... קשה לבוא ולהגיד את הדירה שלך ואת הדירה שלי, להשוות ולהגיד זה אותו דבר. לכן ככל שאני נכנס לתמונה, אני מגלה כל מיני דברים, מה הוצע להם, מה לא הוצע להם. עכשיו, בואו לא נשכח גם, תלוי מה הגילהם של אותם האנשים גם. יש זכות קשישים. שצריך לראות, יש כל מיני חלופות שהיזם אמור להציע להם. ולכן, כשאני נכנס לאותה משפחה בליווי פרטני, אני מתמקד רק על אותה משפחה, ולזכויות שמגיעות לה, על פי אותו הסכם, על פי אותו דין. ולעומת זאת, בכנסים שהם רחבים, אני מדבר על הדברים הכי חשובים באותו פרויקט. מה הם בעצם הבעלי המקצועות? על מה צריך לשים לב? מתי בכלל צריך להתחיל להיות מעורב? מה זה נציגות?
כלומר, את העבודה שלך אתה מחלק לשתיים, אתה מחלק את זה לכנס הכללי, ואחרי זה אתה יוצא, עובר לעבודת הבוטיק. הפרטנית, כל משפחה עם הסיפור שלה, עם הצורת העבודה שלה, כי יש משפחה של זוג צעירים, שני ילדים, ויש את הזוגות המבוגרים גם יותר, שהם כבר, בוא נאמר, הם לא יחזרו לבניין הזה, הם יעברו למקום אחר, או שצריכים לתת להם את הפתרון גם כן.
נכון.
להסביר להם את הפתרון הזה. נשמע, אני שמח, כי אני חושב שבסוף, גם בשוליים, שיש לנו, לאו דווקא דוברי אמהרית, אבל יש גם פרויקטים שיש שם אנשים מבוגרים, עם צרכים שלהם, או שלא דוברים את השפה, זה כבר, זה יכול להיות גם רוסית, זה יכול להיות גם... כל מיני בעיות שהרבה פעמים מגיע אותו יזם ומסתכל על, אתה יודע, על ה-20-80. הוא אומר, ה-20 אני אתמודד אולי בכוח כי אני לא רוצה להתמודד. ואני חושב שאם נניח היו לוקחים את אותו דובר רוסית שיודע לדבר בצורה, למרות שאני חושב שיש יותר עורכי דין דוברי רוסית מאשר דוברי אמהרית, אבל היו לוקחים את ה... אבל עם הטאצ' האנושי. ושולחים אותם לדבר אחד-אחד ונותנים להם את הפתרון פרטני, או אותם נכים, או קשישים מבוגרים שלא רוצים לעזוב, או רוצים לעמוד בדירה שלהם.
נכון.
זה היה אולי מכה לשום פער, זה דבר שאני לא יודעת כמה זה קיים.
אופר, אני חייב לציין שהפתרון הזה צריך להיות גורף. לכל אלה, שכל אחד שבאותו מתחם של אותו פרויקט, שדורש ומבקש מאותו יזם, או אותו עורך דין דיירים, ואומר לו, אני לא מבין את זה, אני צריך את ההנגשה. ההנגשה צריכה להיות גורפת. אם זה יוצא אתיופיה, אם זה מברית המועצות, לא משנה איזה עולה נמצא באותו פרויקט, הוא חייב לקבל את המענה ואת ההנגשה השפתית, וזה קיים. לצערי, זה קיים בתקנות, רק שהם מחויבים לתרגם את המפרט הטכני, או את ההסכם בקצרה, הסבר ממש... מתומצת שעושים אותו, אם זה באמרית או ברוסית, אבל מי כמוך וכמוני יודעים שלא כולם גם יודעים לקרוא וכתוב, ובטח ובטח שלא שפה משפטית. זאת אומרת, הליווי הוא לא מסתיים רק בתרגום. לכן אמרתי, הליווי חייב להיות בעצם יותר לעומק, יותר מעמיק, יותר להסביר, להכניס את העניין, העניין השפתי והתרבותי והמנטלי. כמו שאמרת, יש עורכי דין דוברי אמרית, לא הרבה, יש, אבל נניח יש דוברי רוסית יותר, להגיד לך שלא נתקלתי גם בדוברי רוסית שהם נתקלים ולא חותמים, ראיתי, ונתקלתי.
ברור, זה יותר...
אבל המענה שנותנים, החוק גם צריך לתת את זה, את המענה, צריך שלא, רק יתרגמו. זאת אומרת, רוב האנשים גם לא יודעים...
תעשו מעבר, מה שנקרא תעשו מעבר.
תעשו מעבר, כי בסוף האינטרס הוא של כולם.
נכון.
גם של הדיירים וגם של היזמים.
יאללה, 3.5 דקות של שיר ואנחנו נחזור אליכם.
אולי את שהוא רוצה להצטרף לזיקת או מועדון לאנשים עם בעיות או לנשים מוכות גורל, לקחת ערב פסטורלי, להתחלק בחוויות, לחיות איזה נושא הבנה, להיות או לא להיות אורלי, לחיות או לא לחיות. אולי את שוב רוצה לקחת את שכל כך רצית לתת, אולי המילה הזאת ביחד והביטוי הזה לנצח נשמע כמו קשקוש בתחת שמעבר מטרף לפצר ולא מוסיף באמת. עשי לי את המוות, אני הרי בחור, תביא אותי באהבה וגם סיניים בעלך. עשי לי את המוות, אומרת לא אומרת כמו הציפור המדינה, את נודדת לבנה אבל תמיד חוזרת. את לא צפויה, את אוף מוזר, את כאן שחם, את שם שקר, אין מתוק ככה חתם, אמר אמר. אולי את שוב רוצה לקחת את שכל כך רצית לתת, אולי המילה הזאת ביחד והביטוי הזה לנצח נשמע כמו קשקוז מתחת שמעבר מטרד לפצע ולא מוסיף בבית.
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, עורך הדין מקונת דמלה. מה קורה?
עולה.
שמע, אז באמת דיברת ככה, הבנתי מאוד טוב את הצורך בלהביא מישהו שמדבר את השפה האמיתית שלנו. זה דרך אגב, זה יכול להיות המון שפות, כמו שאמרנו. איזה טיפים אתה יכול לתת היום לדיירים דווקא? לדיירים בהתחדשות עירונית. אתה יודע מה, גם אני אלך למקום האחר, לאו דווקא עם ההתמקדות ליוצאי אתיופיה. אתיופיה, בסופו של דבר, אתה חי את העולם הזה של ההתחדשות העירונית כל היום בערך. איזה טיפים בכלל? כל מי שחושב על התחדשות עירונית, שנמצא בפרויקטים, שחושבים, ששמו לו שלט, שדפקו לו בדלת. בוא ניתן קצת, נעבור על טיפים ככה בזמן שנותר לנו.
כן, אז קודם כל, ההתעסקות שלי בתחום הזה הוא לא רק ליוצאי אתיופיה, לא רק ליוצאי אתיופיה, זה כלל החברה, ומהניסיון שלי בשטח, אני מבחינתי, כל אחד צריך לפנות, קודם כל, התחיל פרויקט מסוים בבניין שלכם, באזור שלכם, במתחם שלכם, אתם קודם כל צריכים להיות מעורבים, קודם כל תהיו מעורבים. לא להגיד לאותו יזם או לאותו פרויקט שאתה לא מעוניין לשמוע ולא לתרוק את הדלתות, ואז בעצם רק כשמגיעה תביעה כדייר סרבן פתאום יתעורר ולהגיד איפה הייתי עד עכשיו. תהיו מעורבים.
גם אם לא בא לכם,
לכו תשמעו.
תהיו מעורבים.
לרוב עושים כנסים, לרוב עושים, יש בחירת נציגות שעושים, תהיו בקשר. תהיו גם חלק מהנציגות, אם זה כל כך מעניין אתכם ואתם רוצים להיות מעורבים.
ככה, לא תרגישו שדופקים אתכם?
גם, אבל הדבר הכי חשוב שאני כן יכול לתת לאותם דיירים, לאותם האנשים שאין להם בכלל מושג בתחום הזה, תפנו להתייעץ עם עורך דין שמתעסק בתחום. ייעוץ ראשוני, אתם לא חייבים גם ייצוג, ייעוץ ראשוני. תנסו להבין בכלל, כדאי לכם להיכנס, האם היזם הזה באמת יבנה, האם בכלל באותו מתחם יש אישור מהעירייה, בכלל לבצע את הפרויקט הזה.
או שזה סתם מישהו עם חלום, עבר ברחוב.
או שזה סתם מישהו בא להחתים אתכם ולמכור את החתימות. זאת אומרת, תהיו מעורבים. אני אומר, אני תמיד אומר לאותם אנשים שאני רואה ופונים אליי, קודם כל תהיו מעורבים.
זאת אומרת, זאת הצעה הכי טובה, אני חושב ששמעתי בהתחדשות עירונית, תהיו מעורבים. כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אז יש את הוועד בית, את החבר'ה שתמיד דומיננטי, אוקיי, הוא ישבור את הראש, הוא יעשה, הוא יבזבז את הימי חופש שלו, הוא ירוץ, אני בסוף ייהנה מהדירה החדשה שלי. אבל אז שאני מגיע לדירה החדשה שלי, גיליתי שמישהו אחר קיבל יותר טוב, או שלא קיבלתי את זה, או ש... יכול להיות שגם היזם לא יכול להעניק את זה. אבל לפחות תהיו מעורבים, לא תהיו מופתעים, תהיו חלק מהתהליך הזה, כמו שאשתך משפצת את הבית, רוצה, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, תעשי מה שאת רוצה, פתאום אתה פתח את הדלת, הבית שונה לחלוטין, ולא מה שרצית. הקטינה לך את הטלוויזיה ל-14 אינץ'. תהיה מעורב, תקבל טלוויזיה 85 אינץ'. השוואה...
אפשר לומר שכן, זה השוואה מאוד... אבל אני גם חייב לציין, לסמוך על הנציגות, כמובן שצריך לסמוך על אותם נציגים, אם אתם סומכים עליהם ונבחרו כדין. בסופו של דבר, מי שחותם על ההסכם זה כל דייר בפני עצמו, ואתה צריך לשים לב על מה אתה חותם. זה בסדר שהנציגים יעשו מסע ומתן, ינסו להשיג יותר תמורות, ינסו להשיג שיהיה בניין בוטיק ולא עכשיו 40 קומות של בניין רבי קומות. אבל בסוף, שאתה בא לחתום על מה שאתה חותם, אתה צריך לראות על מה אתה חותם.
להבין.
כן, בדיוק.
גם אם אמרו לך, יש חתימות. כלומר, להיות מעורב, אני חושב ש... באמת, זה טיפ נהדר. עוד טיפים שאתה חושב עליהם?
ככה, אני חושב שרוב האנשים לא יודעים שיש להם זכויות לקחת גם עורך דין חיצוני. זה בסדר שעורך דין דיירים נבחר כדין, ובחרתם, הוא אמור לייצג את כולכם. אבל אם אתם מרגישים או חוששים מההליכים כאלה ואחרים, אתם, יש לכם זכות לקחת עורך דין מטעמכם. הוא פשוט יעבוד יד ביד עם אותו עורך דין דיירים, וידאג רק לאינטרסים שלכם.
כלומר, אני, אם אני לא סגור, יש, בחרו אותך, בסדר, בתור עורך דין דיירים, אבל לא יודע, לא התחברתי אליך, ואני מעדיף, אני חששן, אני אשכנזי שחושש מהצל, רוצים לדפוק אותי, כולם, אז שווה לי, אני יכול לקחת איזשהו ייעוץ חיצוני, עורך דין נוסף, שהוא ייצג אותי, שהוא יעבור גם כן על החוזה, שיספר לי שבסעיף 15 ג' לוחסן 7, 8, 9, רשום שם אולי במקום, במקום.
נכון.
שישקף לי את הדברים. בדיוק. אתה אומר, בדרור שאף אחד לא מת על זה, כי אז אתה צריך להוציא כסף מהכיס שלך, כי אתה לוקח עורך דין, והעזר אומר לך, אני משלם את העורך דין דיירים, אז אתה כאן כאילו כפילות, וברור לי שגם העורך דין דיירים, זה מישהו שקצת מציק לו, כי הוא לא נותן לו 100% עבודה לבד, אבל לפחות שמישהו יעבור על החוזה פעם נוספת, וישקף לכם שנייה לפני שאתם חותמים.
נכון. מצד שני, כחלק מההנגשה, אותם יזמים, ואותו עורך דין דיירים שמייצג, הוא חייב לדאוג להנגשה הזו, כי בסוף יש לו אינטרס לקדם את התהליך של הפרויקט, ולא שאותו פרויקט יתקע, כי לא חתמו חלק, כי לא הבינו. אז קודם כל תדרשו את הזכויות שלהם, תעמדו על הזכויות שלכם, זה בסוף דבר זה הבית שלכם, עדיין מעלה הבית.
נכון. סתכל, בסוף הכל עניין של תיאום ציפיות בחיים שלנו. יהיה לכם תיאום ציפיות טוב עם היזם, דרך עורכי הדין שלו, כי הוא לא יודע לדבר את השפה שלכם, ואתם לא יודעים לדבר את השפה שלו. החיים יעברו יותר קל. תקן אותי.
אני מסכים
איתך. זה נכון לגבי כל דבר.
כמעט לכם.
עשינו תיאום ציפיות לפני התוכנית שבאת לפה, אמרתי לך פחות או יותר מה יהיה. ידעת, מה לצפות? אמרת, תבוא עם חליפה, לא באת עם חליפה. בסדר.
פעם הבאה אני מבטיח להגיע עם חליפה.
בפעם הבאה. עורך הדין, מקונת דמלה. דמלה.
דמלה, כן.
דמלה. תודה רבה שבאת אלינו כאן, לאולפן לפרלמנט הנדל"ן.
תודה.
שמחתי מאוד לארח אותך, להכיר אותך. אתה מקסים, אבל באמת, אני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה. ואני קורא, קודם כל, עורכי דין, תלמדו אתיופית. אמהרית, סליחה. אם אין מספיק עורכי דין דוברי אמהרית, תלמדו. מאוד פשוט. שפה מורכבת, אני זוכר. אם אתה נולד אלה, אז היא פחות מורכבת.
אפשר ללמוד את הדברים הבסיסיים.
כן, לא, אבל אני חושב שתעזרו בעורכי דין, תנגישו את העולם הזה. יש בבניינים האלה מנעד ענק של אנשים. כמו שאמרנו, זה יכול להיות דוברי רוסית ודוברי אמהרית, ויכול להיות עוד אנשים בעיות וצרכים כאלו אחרים. תביאו, תנגישו את זה. הרבה יותר קל, זה יחסוך לכם בהמשך. מי שרוצה, חוסה בגוגל, מגיע אליך צ'יק צ'ק, נכון?
נכון, עורך דין מקונן דמלה, אני מופיע גם בגוגל.
מאוד קל למצוא אותך, כן.
וההערה הזאת שנתת בסוף גם זה פנייה לרשויות המדינה וגם ליזמים. בסופו של דבר, האינטרס הוא משותף, ותשתמשו בהנגשה הזו, בעורך דין שהם דוברי אמהרית, ותודה שהזמנת אותי, היה לי מאוד כיף.
בשמחה. אנחנו פרלמנט הנדלן, שבוע הבא לא תהיה תוכנית, יהיה שום סוג של לקט. צריכים לזכור את ה-48 חטופים וחטופה שמחר ימלאו להם 700 ימים. אתה יודע, אני מנסה לחשוב, אני אומר, וואלה, לעזאזל, בוא נשב 700 דקות בחדר חשוך. 700 דקות, לא 700 ימים. בחדר חשוך. בלי מזגן. בהצלחה. מי שמסוגל לעשות את זה בהצלחה, אני לא יודע, אני, וואו. מקווה שהימים האלה, שיגמרו להם כבר, שהם יגיעו לפה, ושנסיים את כל הסיוט המתמשך של המשפחות ושל כולנו כאן. תודה רבה.
תודה לך, אופן.
סוף שבוע נעים.
סוף שבוע
נעים. בריאות. כל טוב, ביי. בזמן